סליחה, סליחה גם על האיחור. חשבתי שאולי אנחנו נדבר היום על מצב הכללי רוחני בעם ומה שקורה לציבור שלנו באופן כללי בעקבות פינוי מעמונה. כן, זה מחוץ לסדרה. אני חושב שזה נושא שהיה לי נראה חשוב להתייחס אליו ולדבר עליו. מי שרצה לשמוע סדרה, אני מבקש סליחתכם. טוב, חז"ל אומרים שמי שמרחם על האכזרים, סופו מתאכזר על הרחמנים. ואני חושב שזה מה שקרה בעמונה. אנחנו רואים שמישהו שריחם על האכזרים, על הערבים, על המחבלים, על כל מה שהם עושים, לא היה יכול להיות שלא יתאכזר על הרחמנים. וזה מה שקרה. אני לא שמעתי על גיבורי יסם נגד ערבים. אף פעם לא היה דבר שכזה. ופתאום אנחנו רואים שיש כזה דבר, יש לנו כוחות מצוינים במשטרה, חזקים מאוד. אולי כדי להבין את המצב הזה ומה שקרה, אפשר אולי לצטט, יש מדרש גמרא במסכת בבא בתרא, בדף ט"ז, שמספרת על טענותיו של איוב לקדוש ברוך הוא. איוב אומר להשם, למה עשית לי את כל זה? ולא היה מגיע לי. והקדוש ברוך הוא עונה לו בסערה, ואומר, עזור כגבר חלצך. ואז הוא שואל אותו שם 50 שאלות. כל שאלה הוא עולה מדרגה. כל שאלה הוא נכנס לשער עוד יותר גבוה, ועוד יותר גבוה, ממש מרים אותו מלמטה עד שער החמישים, חמישים שערי בינה. וזאת בעצם התשובה של הקדוש ברוך הוא לאיוב. אחת התשובות אליו, אחת השאלות שהקדוש ברוך הוא שואל את איוב, אחת מחמישים השאלות הללו, בעצם זה שתי שאלות ביחד, זו שאלה שהשם אומר לו, הידעת את לידת יעלי סלע, חולל איילות תשמור? ככה השם שואל את איוב. זאת אומרת, זה אחת הדרגות שהוא היה צריך לעלות. חז"ל, במסכת בבא בתרא, גם בגמרות, בכמה מקומות, מסבירים מה הפירוש של הדבר הזה, מה הוא אמר לו, מה הוא שאל אותו, מה הקדוש ברוך הוא שאל את איוב בעניין הזה. אז הם אומרים כך, יעלה הזו אכזרית על בניה. כמה שזה מתאים למצב שלנו. היעלה הזו אכזרית על בניה. בשעה שקורעת ללדת, עולה על ראש ההר כדי שיפול ממנה וימות. כן. לאיילה קשה ללדת, והיא כועסת על הוולד, על הילד שלה. אז כיוון שהיא כועסת עליו, היא עולה על ראש הצוק, עומדת שם ככה ממש עד הסוף, ושם היא יולדת אותו, והוא נופל למטה וצריך להתרסק. כמובן שכל זה משל, זה לא בטבע, חז"ל ידעו שבטבע זה לא קורה ככה, אלא הם תיארו מצב מסוים. ואנחנו ננסה עוד מעט להבין, אז מה המצב הזה אומר לנו, מה התיאור הזה. אבל קודם כל, תבינו את עצם התמונה הזאת, שהיא עולה על ראש הצוק, מולידה מעל הצוק את התינוק שלה, את האופר הזה, והוא נופל למטה וצריך להתרסק כדי שהוא ימות. ואני, כך אומר הקדוש ברוך הוא, מזמין לה נשר, שמקבלו בכנפיו. ומניחו לפניה. האופר הזה, תינוק, ולד שלה, נופל, 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 פתאום ברגע האחרון בא נשר, תופס אותו, מרים אותו למעלה, ושם את התינוק למעלה שם בצוק. ואלמלא מקדים רגע אחד, או מתאחר רגע אחד, רגע פה זה שנייה, כן? מיד מת. אז הוא היה מתרסק. וככה גם הרעיון הזה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בין רגע לרגע לא נתחלף לי. אני יודע להבחין בדיוק ברגע האחרון שזה יבוא הנשר ויתפוס אותו. ברגע האחרון ממש. בין רגע לרגע, בין שנייה לשנייה, לא נתחלף לי, לא התבלבלתי. בין איוב לאויב נתחלף לי? אז מה שקרה לך זה קרה במקרה? כל מה שקרה לך זה קרה... פשוט לא שמתי לב? אני התבלבלתי? עוד הסבר. איילה הזו רחמה צר. ובשעה שקורת ללדת, אני מזמין לה דרקון, שמקישה בבית הרחם. ומתרפא ומולדה. ואלמלא מקדים רגע אחד, הדרקון הזה, או מאחר רגע אחד, מיד מתה. הקדוש ברוך הוא שולח לה את נחש, דרקון זה נחש, ככה מפרשים מסבירים, שולח נחש שהוא מקיש אותה ברחם שלה. וכשהוא מקיש אותה, אז היא מתחילה ללדת. אז אם הוא היה מתאחר רגע אחת, היא לא הייתה, התינוק היה מת, או היא הייתה מתה. ובין רגע לרגע לא נתחלף לי, בין איוב לאויב נתחלף לי. חז"ל אומרים, איוב לא בדעת ידבר, ודבריו לא בשכל. אמר רבא מכאן שאין אדם נתפייס בשעת צערו. צערו. כן, זהו. עד כאן זה גמרא. ואני חושב שהמדרש הזה יכול להיות סמל לכל ההיסטוריה שלנו, של כל עם, של, של עם ישראל. כל ההיסטוריה אנחנו מגיעים תמיד עד הרגע האחרון, ממש ממש עד, עד שערי מוות. וברגע האחרון, קדוש ברוך הוא מציל אותנו, שולח לנו או נשר או דרקון, נכון, משהו שמציל אותנו, ואז אנחנו חוזרים לחיים הרגילים, ועוד פעם, יש סיבוב נוסף של היסטוריה. כמעט שעבדתי, כמו שאנחנו אומרים את זה בחנוכה. כמעט שעבדתי, ממש עד הרגע האחרון. כך חז"ל אומרים על הימצאותנו במצרים, שבני ישראל הגיעו עד ממתת שערי תומה. ואם היו נשארים שם עוד קצת, לא יוכלו לצאת יותר ממצרים. היו מגיעים לשער החמישים, מצרים הייתה קוברת אותם, חס וחלילה. וברגע האחרון יצאנו. וככה גם בפורים, עם השמדה של, שהם תכננו לנו. ככה היה גם בחנוכה, שההתבוללות הייתה והתייבנות מסוכנת מאוד. כמעט שעבדתי. פתאום ברגע האחרון מוצאים שם משהו. פתאום ברגע האחרון יש הצלה. ואני חושב שגם בזמננו אנחנו ראינו את זה במו עינינו, איך דברים הללו פועלים ככה, באותה מתכונת שהמדרש מספר. לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל מבוגרים מכם בטח זוכרים את הדבר הזה, אבל לפני 25 שנה בארץ אנחנו היינו במצב מאוד מאוד מסוכן. אני חושב שאנחנו לא כל כך אפילו מודעים עד כמה אנחנו היינו, באיזה סכנה הייתה לנו פה לפני 25 שנה. בערך כ-25 שנה, מיד אחרי חתימת חוזה שלום עם מצרים, כל כוחות של ציבור חילוני ושמאל התחילו לעבוד, התחילו לקבל צביון כזה, כיוון כזה, של התבוללות עם ערבים. היו המון המון ארגונים ממלכתיים, לא פרטיים, אלא ממש ממלכתיים, מרכזים, כוחות, המון כסף נתנו לזה אירופאים, אמריקאים, כדי שאנחנו ניקח כיוון להתמזג עם האוכלוסייה הערבית בארץ. התחילו מפגשים, אולי חלק מכם אפילו השתתפו במפגשים האלה בתור ילדים, אבל היו מפגשים כאלה עשרות אלפים, אם לא מאות אלפים, ילדים שהיו מפגשים ערבים ויהודים, כיתה, היו חובה, זה היה חובה מטעם משרד החינוך. כיתה של ילדים יהודיים היו צריכים לנסוע לבית ספר ערבי, ולהתפגש איתם עם הערבים, ולדבר איתם, והערבים היו מגיעים לבתי ספר יהודיים, כיתות שלמות ככה, ומדברים, וצריכים לעשות שלום, ותוכניות טלוויזיה, וכל מיני תוכניות תרבות, ומוזיונים, ומוזיקה, הכל, 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 כדי שיהיה פה מיזוג. כמה מרכזים כאלה, של, כמו בית הגפן בחיפה, מרכז ערבי-יהודי, כמה כאלה כפרים כאלה, מעין מושבים כאלה, משותפים, ערבים ויהודים, ביחד גרים. והייתה פה מעין מגמה מאוד מאוד חזקה. תיאטרון אלקוואטי, תיאטרון פלסטיני, היה מופיע בתיאטרון קאמרי, בתיאטרון חיפה, ובאבימה, הם באו שם זה. וממש פיתחו את זה מאוד מאוד חזק. אחראי על כל תוכניות טלוויזיה, אחראי על התוכניות החדשות, תוכניות מרכזיות, זה היה ערבי, דרוזי, רפיק חלבי, בכל תוכניות טלוויזיה, שם רחוב סומסום, אז היה שם ילד ערבי, היו שם, כאילו חלק מהווה הישראלי כזה, יש יהודים, ערבים, חיים כולם ביחד ככה, יש כל מיני הצגות תיאטרון בובות כזה, תיאטרון שם היה שיש בובה משה, בובה מוסה, והם חברים כאלה, משה ומוסה, שני חברים, ועוד ועוד, היו נישואי תערובת גדולים מאוד. ממש דחפו לזה ועודדו את זה בצורה חזקה ביותר, עד שפתאום הקדוש ברוך הוא שלח לנו דרקון. וזו הייתה אינתיפאדה. פתאום התחילה אינתיפאדה. לא יודעים מאיפה, למה. לא מבינים איך. הרי כל המודיעין הישראלי וכל זה היו העמומים ועמדו פעורי פה. מאיפה התחילה אינתיפאדה? לא צפו. שם כל זה מלא מלא משטאפים מסעים לישראל. כל המודיעין שלנו, לא ידענו שתתחיל פתאום אינתיפאדה, והיא פתאום התחילה. וכמו שכתוב פה במדרש, אלמלא מאחר רגע אחד, מיד מתה. אנחנו היינו בסכנה גדולה. אחר כך דבר נרגע, התרחקנו, נפסקו המפגשים יהודים וערבים ביחד, בתי ספר, כל התוכניות הללו, הכל נגנז, כל זה הלך, כי על מה אתה תעשה עכשיו מפגשים? הם רוצחים וכל זה, מתפוצצים. ואז הם קצת נרגע, ואז קצת, זה לקח כמה שנים, דבר התאושש, ואז הגיע לשלטון ברק ויוסי ביילין ויוסי שריד. יוסי שריד נהיה שר החינוך. יוסי ביילין נהיה שר המשפטים. שר הפנים, סליחה. ואז הם התחילו גל הזה מחדש, אותו דבר. עוד פעם, מההתחלה. רצו לעשות שתהיה פה התבוללות, לבולל בינינו ובין ערבים. ושלב ראשון מה שהם התחילו לעשות זה לבטל סעיף לאום בתעודת זהות, שלא יהיה כתוב שאתה יהודי. בשום מקום לא כתוב. להביא לפה המון גויים, רוסים, פלשמורה, כל מיני איזה. להביא לפה, לעשות גיור רפורמי, לבטל נישואים במוסד הרבנות ולאפשר נישואים אזרחיים וגם ולבטל חוקי שבת, סטטוס קוו. זה מה שהם התחילו לעשות. ובאמת, יוסי ביילין, לפי החוק, ככה הם הביאו חוק, ביטלו סעיף לאום בתעודת זהות. עכשיו לא כתוב מי אתה. אם אתה עכשיו מוסח הדד, ולא כתוב שם אם אתה יהודי או ערבי, מה אתה, כאילו, איך אפשר להוכיח?
חברים, לא ערב.
זה, וגם זה ביטלו. זה היה איזשהו סימון כזה סודי, וקמו שילטה בכנסת, וקמה בעיה על זה, וגם זה ביטלו. מוסח הדד, זה יהודי או ערבי? אתם מבינים? הם ביטלו שלא יהיה כתוב שם, מי זה, בתעודת זהות שלך. וזו הייתה מגמה. וכשהם, רק כשהם עשו את זה, פתאום מיד התחילו, מיד אחרי זה, הקדוש ברוך הוא שלח לנו דרקון, ואז התחילו פיצוצים באוטובוסים, ובצורה מאוד, מאוד רחבה, וכל עסק הזה, עם ישראל עוד פעם יתושש, יתעורר, אבל זה לא רק, תבינים, זה לא רק דברים טכניים. אי אפשר היה, לפני כמה שנים, כשיוסי שריד היה שר החינוך, בן אדם בארץ ישראל לא היה יכול לקבל תעודת בגרות שלו, בלי שהוא עובר במבחן ולומד שירים של פלסטינאים, של משורר פלסטינאי מוחמד דרוויש. אתם מבינים למה זה הגיע? זה היה לפני 10 שנים. אדם לא היה יכול לקבל תעודת בגרות בלי לעבור מבחן בספרות על מוחמד דרוויש, משורר לאומי פלסטיני, אנטישמי, ואומר כל הדברים כאלה נגד עם ישראל, ואומר שם, אתם יודעים למה הדברים הגיעו? מה? הורידו את זה, כן. אבל זה לקח כמה שנים, לא זוכר בדיוק כמה, 2-3, אבל ככה זה היה. ואז באה אינתיפאדה השנייה, ועוד פעם הצילה אותנו. כן?
הרב, כרגע כיום, בבתי ספר, בכיתות ו' עד ט', הם עדיין לומדים קוראן, בתור מסגרת לימודית.
כן.
אז נשאר עדיין חלק של לימודים, ומה שלומדים אותם, את כל הטעמים של הקוראן, איך להגיד את זה.
מי, ערבים?
זה יהודים, לא יודעים שלומדים קוראן. אז בכל הבתי ספר בראשון לפחות, אני יודע
שמלמדים.
אז
זה
לא
תפעייתי
שעדיין
נשאר ללמד את המערבי,
כמו מה...
לא, בסדר, זה עוד... אני לא יודע בדיוק מה... תלוי איך מלמדים את זה, ואיך אומרים. פה זה... ויש הבדל בין תקוד, זה בכיתה ו, ואתה לומד את זה לבגרות, אתה לא יכול לקבל, לא יכול להיות אדם... ללמוד מקצוע אוניברסיטה, שום דבר, בלי שאתה חייב ללמוד את המשורר הפלסטיני. ובכלל, זה עוד פרט, זה סך הכל פרט. פה מדובר על המגמה. ישנם בעם ישראל מגמות כאלה שהם חותרים לביטול מדינה כפי שהיא. ישנם כוחות שהם, כל הכיוון שלהם זה שאנחנו נפסיק להיות איך שאנחנו כמדינה. תבין? אז ברגע האחרון, הקדוש ברוך הוא הציל אותנו. עכשיו, אנחנו גם במצב של סכנה, לעניות דעתי. איילה הזאת היא איילה פה במדרש, בשבילי איילה היא סמל של מדינת ישראל. וכתוב שאיילה זו אכזרית על בניה. היא יולדת גאולה. המדינה הזאת, היא מולידה את גאולה. היא מולידה את בית המקדש, את המשיח. מתוך המדינה הזאת צומח את העתיד שלנו. אבל, איך שאנחנו רואים, הרחמה צר, לצערנו הרב. וכיוון שהרחמה צר, אז הגאולה הזאת היא באה בכאב רב, בקושי רב, בבעיות גדולות. כן? כן, נכון. צריך לעשות. על זה אני עכשיו מדבר, על זה השיעור. אני חושב שאחד הסיבות שהאיילה היא אכזרית על בניה, זה בגלל שהיא יודעת בפנימיותה אתם יודעים מה? אולי אני אשאל אתכם. מה אתם חושבים? ברובד של האיילה. למה היא אכזרית על בניה? מה יש לה מבניה? מעניין, כן, מאוד. כן, נכון. היא מבינה, ככה אני גם חושב, היא מבינה שברגע שהוולד הזה נולד, זה אומר שהיא סיימה בעצם את תפקידה, היא הולכת למות. מי שחיה פה זה האופר. אופר הקטן הזה, הוא עכשיו עתיד שייך אליו. היא כבר שייכת לעבר. ולכן היא כועסת. היא יודעת שהיא הולכת למות. אני חושב שככה גם ציבור חילוני היום במדינת ישראל, הוא מרגיש בפנימיותו שהם סיימו את התפקיד שלהם. שאותו תפקיד היסטורי שהיה להם, והיה להם ערך גדול, וברוך השם הם תרמו ועשו המון להקמת מדינת ישראל, התפקיד שלהם נגמר. הם הקימו, והם עכשיו בעצמם הולכים ומתייאשים מהמדינה, מתייאשים מהחזון גדול של ציונות, של ההקמה, של התפשטות של ארץ ישראל לכל גבולות שלה, ושל הקמת הזרם חדש, של יהודי חדש. אלא הם כוחות מסוימים פועלים להתבוללות, כוחות מסוימים פועלים על הוויתור על החלקים בארץ ישראל, אבל בגדול הם רואים, הם מבינים שהם הגיעו לסוף הדרך. אין היום חזון ציוני. אין היום חזון במדינה שלמענו איזשהו אידיאל שהיום עם ישראל למענו חי ובונה ומתקדם. הכל שולט פה ציניות, כל דבר שאתה אומר שאתה אידיאליסט, אז הכל מעורר גיחוך וכימות שפתיים ואיזושהי הערה כזאת צינית. זו היום תמונה, אבל זה לא, הם צינים לא בגלל שהם רעים או דווקא כל הכתבים וכל העיתונאים הם אנשים רעים מבפנים. בכלל לא. הם אנשים רגישים. הם, יש כזה מכשיר, ברומטר, כן? יש מכשיר שהם מרגישים את שוני מזג אוויר בצורה, הם מרגישים שבעצם עידן האידיאליזם תם. ולכן כל דבר שהוא לא כזה, אז הוא מעורר אצלם גיחוך, ביטול, משהו, הערה צינית וכו'. לכן הם כאלה, זה לא בגלל שהם רקובים.
זה לא בורות.
אלא הם רואים נכוחה לעתיד. הם רואים שאין להם מה להציע, למען מה, אתם מבינים, אתה עכשיו שולח חייל לשדה קרב, ואתה אומר לו, תשמע, חייל, תלך ותלחם על הגבעה הזאת, ומה זה תלחם? תמסור את החיים שלך. אני שולח אותך עכשיו חיילים לצבא, ואני אומר להם, תמות, אתה עכשיו אמור למות למען הגבעה הזאת. רגע, טוב, בסדר, תקרא לזה בורות. אני עכשיו שולח אותך, אתה חייל, תלך עכשיו תמות למען הגבעה הזאת. למה למען הגבעה? כי זה לא גבעה. זה חלק של ארץ ישראל, של חזון, של גאולה, של האידיאל גדול שאנחנו למענו חיים, שיהיה פה משהו שעם ישראל יהיה לו שטח, תהיה פה מדינה. תלך ותלחם למען זה. ואז הוא הולך ואכן מת. ונהרג שם למען, על המלחמה הזאת, על השטח הזה קטן של הגבעה. ואז, אחרי שהוא נהרג על זה, באים ועושים הסכם שלום, אני יודע, תקרא על זה איך שאתה רוצה, או נסיגה חד צדדית, או כל שאלה, למשל, התנתקות, ואתה עכשיו עוזב את הגבעה. עכשיו, יש גבעה הבאה, עכשיו זה גבעת וושינגטון. עכשיו זה גבעת עיים, גבעתיים. ואומר, עכשיו תמות לא על גבעה מספר 350 על תצה, אלא תמות עכשיו על, 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 על תל אביב, על חולון. אז הוא אומר, מי אמר לי שגם על זה אתם לא תיוותרו? אם יהיה הסכם שלום טוב רק, אם יהיה פרטנר, למה שאני אעשה את זה? אתה בעצמך אמרת, דין נצרים כדין תל אביב. אז אם אתה נצרים ויתרת, למה שלא תיוותר על תל אביב? אז לא תל אביב, אז לא, 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 תל אביב, לא. במיוחד שם, שם דיזנגוף סנטר, על זה לא נוותר לעולם. אז משהו אחר. אבל אתה עכשיו אומר לחייל, שאתה עכשיו הולך לסכן את החיים שלך, ולא לסכן, למות. מתים פה חיילים. למות, למה? כי אנחנו עכשיו, אנחנו חושבים שזה בסדר. אחר כך יהיה, אחר כך נחליט ונשים שם קיר הפרדה, חומה הזה, וכל מה שנלחמנו עכשיו יהיה לשם. אין אידיאל, הם מבינים שאין למה לחיות, אין למה ללחם. האידיאל הוא היום ציונות כלכלית. אז למען זה לא כדאי למות. המדינה הזאת מרגישה, היא מבינה שהיא סיימה את תפקידה. תפקיד ההיסטורי שלה שהיה גדול, חשוב, אנחנו מכירים תודה וערכה ואהבה לכל כל אותם אלה שהם נלחמו למען מדינת ישראל, הם תפקיד שלהם סיימו. והם גם מרגישים את זה. גם מבחינה דמוגרפית הם מרגישים את זה. אתם יודעים שהיום 50% מתלמידים שלומדים היום בבתי ספר יסודיים וגן, חינוך יסודי, 50% מהם הם שייכים לציבור דתי. אתם יודעים מה פירושו של דבר? פירושו של דבר שבעוד 10 שנים יהיה לנו ראש ממשלה דתי. איך אני יודע את זה? פשוט מאוד. אם 50% היום שייכים מכל יהודי ישראל הם דתיים, אז עוד 10 שנים יהיה להם זכות בחירה. כמובן שהם לא יבחרו באולמרט. וכמו שנראה לנו היום, זה נראה, מה שאני אומר, זה נראה עזוי. כאילו, מה עוד 10 שנים ראש ממשלה דתי? זה לא, זה לא, לא ריאלי. עוד מעט אני אתייחס גם לשאלה הזאת. אבל זה נראה לא ריאלי, מה, תוך 10 שנים ראש ממשלה דתי, זה לא נשמע ממשי. אבל אני זוכר איך היה לפני 10 שנים פה בירושלים. אתם יודעים מי היה לפני 10 שנים ראש עיריית ירושלים? לא אולמרט. טדי. אתם יודעים מי זה טדי? טדי זה תאום. אח תאום של תאום מלפיד. הוא תאום שלו. שמאלני, קיצוני, פרו-ערבי, שונא דתיים, היה כל מה שתרצו. כל העסק הזה היה, הוא היה 40 שנה או משהו כזה, לא יודע בדיוק כמה, אבל היה כל השנים, הוא היה ראש עיריית 28, ראש עיריית ירושלים. זאת אומרת, זה היה, אי אפשר, ירושלים וטדי קולק זה היה כאילו 2 מילים נרדפות. אין זה בלי זה. אי אפשר לדמיין שכעבור 10 שנים חרדי יהיה ראש עיריית ירושלים, שבכלל ייתנו לחרדי שם להיכנס לשם. והנה איזו עובדה. גם היום. זה 10-15 שנה, גג, אם הם הביאו בינתיים שם עוד כמה גויים, ועוד פלשמורה, ועוד הביאו שם גיור רפורמי וקונסרבטיבי וכל זה, בסדר, אז עוד ידחו את זה 5 שנים. אבל זה נגמר, אם אנחנו בעזרת השם נראה במו עינינו, אז לא אני, ההוא, לא הוא, אז הוא, אבל בגדול, עם ישראל, אנחנו נראה, דור שלנו עכשיו, אנחנו נראה ממשלה דתית בארץ ישראל תוך זמן קצר. אנחנו מאוד מאוד קרובים לזה. וזה לא אומר, רק ראש ממשלה יתחלף. זה אומר, הכל יתחלף. הכל ילך. פה מדינה תהיה אחרת עוד 10 שנים. הכל יהיה אחרת. היום מדינת ישראל מצטיירת ככה, כאילו, עם התוכנית של חיים יבין. נכון? כאילו, משהו מדבר כזה, בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב לא של יחימוביץ' ולא רזי ברקאי וכל זה, זה, זה יהיה ריק. זאת אומרת, יהיו שם אנשים אחרים, אני לא יודע מי, אבל, אבל הציבור יהיה אחר. זאת אומרת, אתה לא כבר, לא תוכל לעשות כל הקונצים שמה שהם עושים. הכל, ודאי שהכל משתנה. כי זה, כי הם... נכון, זה מה שאמרתי. זה נראה הזוי, אבל גם לפני 10 שנים זה היה נראה הזוי. כן?
יש 12. שמן הזאת, שזה נמרודי, מוזס ואלה שהם...
כן, בסדר, אז יהיה ככה, אז יהיה ככה. אבל כל מה שהם שולטים, זה הכל הרי רייטינג, זה הכל ציבור. אם ציבור לא שומע, לא יבואו, לא יהיה מי שישלם להם. על העיתונים השמאלנים, ועל הידיעות אחרונות, מעריב, לא ישלמו על זה. היום הם מחזיקים מעמד, כיוון שהיום רוב ציבור עדיין חילוני. אבל זה עסק נגמר.
כמו שאמרת, הרב, ציבור חילוני, אז תוך 10 שנים...
כן, אז זה מה שהסברתי לך.
איך זה מסתכל שיש שליש מהציבור
הדתיים ו-50% מהילדים? אז מה זאת אומרת? זה ילודה יותר גבוהה בציבור דתי-לאומי, בציבור דתי, הרבה יותר גבוהה מאשר אצל חילונים. מישהו סיפר לי שם, שנייה, מישהו סיפר פעם דוגמה, שם היה איזשהו כנס נגד מישהו סיפר לי שהיה איזשהו כנס שם נגד מתנחלים חברון, משהו כזה, של משהו כאילו שמאלנים שם באו וקיבוצניקים, משהו שם, כנס נגד חברון, ושם רב לוינגר, משהו. אז מישהו אמר לו, תגיד לי, יוסקי, בן כמה אתה? אומר, 72. כמה יש לך נכדים? אומר, 4. ואתה, משה, בן כמה אתה? 69. כמה יש לך נכדים? 5. ואתה, איציק, בן כמה אתה? 71. כמה יש לך נכדים? 3. אומר, אנחנו פה מוחים ועושים נגד מנגדם, אבל אצל רב לוינגר, שהוא עוד לא הגיע לגיל 70, אצלו יש 64 נכדים.
64?
כן, הרבו, כן. בלי עין הרע. אתם מבינים, אז אתה עושה פה קונצים כאלה, קונצים כאלה, אז לכן הם מורידים תקציבים, שמשפחות ברוכות ילדים לא יקבלו תקציבים, בסדר. כל זה זה פרפורי גסיסה חילונית. אנחנו חיים היום בעיצומה של מהפכה בארץ. לא מבינים את זה, לא שמים לב, אבל זה מה שעומד לקרות. כן, בבקשה. אז זה מה שאמרתי. נכון, אז זה מה שאמרתי. אז הביאו עוד 1,000,000 אמריקאים, הביאו עוד רוסים, עוד גויים, אז עוד חמש שנים. לנו יש זמן, ברוך השם. אנחנו חיים נצח, אנחנו לא חיים עכשיו את הרגע הזה. עוד רגע אחד, חכו שנייה. עכשיו, לכן אני חושב שזה מה שקורה עכשיו, יש לציבור חילוני נטיות אובדניות. הם עושים כל מיני הסכמים, שלום לכאורה, וזה וזה, ומביאים בעצמם כל הצרות, וחמאס וכל זה, הם הולכים, הם מתאבדים לאט לאט. כמו הילה הזאת, והיא גם רוצה להרוג אותנו, להרוג את הגאולה שלי. אני חושב מה התפקיד שלנו היום, כאילו, אז מה התפקידים, כמו שאתה שאלת קודם, אז מה אנחנו צריכים לעשות? אני חושב שמה שאנחנו צריכים לעשות, התפקיד שלנו זה להיות נשר. להתפלל ולשמור ולעשות הכל כדי שלא דרקון היום יציל את מדינת ישראל, אלא נשר. עד עכשיו דרקונים היו מצילים. צריך להיות נשר. מה זה להיות נשר? זה צריך להציל את הוולד הזה שעומד ליפול מעל הצוק. איך אנחנו מצילים? אני חושב שהבעיה העיקרית שלנו בציבור, וכעס שלנו על מדינת ישראל היום, על גוש קטי ועל המון, הפינוי המון, הוא נובע מכך שאנחנו מתייחסים היום למדינה בתור מישהו כמו ילד שמסתכל על מבוגר. מדינה עם מבוגרים, ואנחנו ציבור דתי-לאומי קטן, אנחנו כמו ילדים, ואנחנו כועסים עליהם. למה הם לא נתנו לנו מספיק תקציבים, למה הם לא עשו כך וככה, ולמה לא, כן, לא, יש לנו טענות כלפיהם. אבל היחס הזה הוא יחס ילדותי. אנחנו צריכים להבין שמישהו פה מבוגר בסיפור הזה, זה לא מדינת ישראל, אלא זה אנחנו. אנחנו שייכים למסורת ישראל סבא. לנו יש תורה, לנו יש היסטוריה של 3,300 שנה, לנו יש כל הרעיון שאנחנו מושכים אותו במשך כל השנים של, של אמונה ונאמנות לקדוש ברוך הוא, ונאמנות לתורה ודרך ארץ והמצוות. כל זה, זה מה שאנחנו מייצגים, זה מה שאנחנו. יש לנו פה כל ההיסטוריה שלנו. הם ילדים, הם מה שהגיעו שם, 50 שנה, הגיעו להישגים גדולים, סוף כל סוף, זה ילד יהודי, אבל הם הגיעו, בסדר, אבל הם ילד. אנחנו לא צריכים להתייחס אליהם, כאילו, ממה הכעס, עיקר הכעס נובע? כעס בגלל שאתה אומר, למה הוא עושה כך וככה? אבל אם אתה מבין שאתה פה מבוגר, ולא הם, אלא אתה מבוגר, אז אצל אדם מבוגר, בן שלו נהיה חילוני, גדל, נהיה חזק יותר מאבא, וחז וחלילה הרביץ לאבא. נתן לאבא מכות. זה קטסטרופה. זה נורא והיום. אבל אתה לא מפסיק להיות אבא. זה, יש לך עכשיו שתי אפשרויות. אתה יכול עכשיו להגיד לילד שלך, זהו, אם כך, תלך מפה. לא רוצה לראות אותך. ברגע שהוא ילך, אז עוד דרך ארוכה. הוא יכול לדרדר הלאה והלאה והלאה. יש לאן לדרדר. אחרי זה שהוא ירביץ לאבא, יש לאן לדרדר מטה. ואתה יכול להגיד לו, אני מאוד מאוד נפגע, מאוד כואב לי, מאוד מצטער מה שעשית, אבל אני מאמין שאתה תחזור. אני מאמין שאתה תצא מזה. אני מאמין בך. ואני אחכה לך עד יום שתחזור. עד יום מותי, אני אחכה לך. ותמיד אתה מוזמן. בית שלנו מחכה לך. תבוא, תהיה בן אדם, תתנהג כמו בן אדם, אבל בית שלנו פתוח בשבילך. תבוא. לילד הזה יש סיכוי. יש פה שתי אפשרויות. אחד, כמו שאמרתי, להגיד לו, לך מפה, אז אין לו סיכוי. ואחד להגיד, אני מצטער, אני מרחם עליך, אני כועס על מה שעשית, אני מוחה על מה שעשית, אבל אני מוכן לקבל אותך. תבוא. יש לאן לאן לבוא. יש לך לאן לבוא. נכון. נכון, באמת, אני חושב שיש היום סכנה נוראה שאנחנו היום עומדים בה, והסכנה הזאת היא ניכור פנימי שלנו למדינת ישראל, לחיילים, לצבא באופן כללי. פעם חיילים היו בייבי שלנו. אנשים היו נוסעים בכביש, לא היו כאלה שלא נותנים להם בקבוק קולה וגרעינים ואומרים איזושהי מילה וזה, זה תמיד היה ציבור אהוד. היום הגיע לזה שציבור דתי, לאומי, מתייחס אליהם בבוז. וחיילים נוסעים, או כוחות משטרה נוסעים, או יסם נוסעים, היו צוקים להם בוז, בוז, וכל מיני צנות, וכל מיני זה, ועושים סימן וי, אנחנו ננצח, ויקטורי, כן, זה סימן של של נגד אויב כזה, שאומרים, אנחנו ננצח אתכם. שנייה אחת. אני חושב שהניכור הפנימי הזה שיש לנו היום לצבא ולמדינה והכל, זאת סכנה הרבה יותר גדולה מכל הסכנות שהיו לנו אי פעם עד עכשיו. למה? כיוון שכל הסכנות שהיו לנו במדינת ישראל, זה היו סכנות חיצוניות. זה היו סכנות עם אויבים. ואנחנו היינו מיוחדים נגדה. גם אפילו בתקופה שהייתה שם צנע, והיה אלטלנה וכל זה, עדיין, גם שהיו שם מאבקים פנימיים בתוך מדינת ישראל, זה היו מאבקים בין החילונים בגדול. אבל תמיד מדינת ישראל הייתה נשמה של ציבור דתי-לאומי היה נותן לה. היינו נותנים להם נשמה, אתם מבינים? זה הייתה זכות קיומם. ופתאום, היום, אנחנו מתנקרים מהם. ברגע שאנחנו מתנקרים ולוקחים מהם את הנשמה, נשאר הגוף. והגוף בלי נשמה זה פגר. וזה מה שאני הכי הרבה חושש. כי ברגע שאתה מפקיר את היהודים האחרים, אז אתה מאבד אותם. אתה מפקיר אותם. אנחנו נגד רעיון החילוני. אנחנו חס וחלילה לא נגד חילונים. אנחנו נגד מה שמדינה מייצגת בתפקוד שלה, אבל חס וחלילה לא נגד עצם העובדה שיש לנו מדינה. כמו שאמר לי פעם, רב ביגון אמר פעם, היה תקופה נוראה וזה, הוא אומר, נכון, זה קשה, אבל תדעו לכם שבאושוויץ ביום אחד היו משמידים 10,000 יהודים. ביום אחד. אנחנו לא שוכחים את זה למדינה. זה דבר גדול מה שהיא עושה. רק צריך לשמור שלא... אנחנו היום, לעניות דעתי, כמו ערב חורבן. החורבן הוא זה יחס מתנקר, זר, כלפי יהודים אחרים בתוך המדינה. בתוך חילונים, למוסדות, לשלטונות, לצבא. היום אנשים אומרים תפילה לשלום המדינה, וכמעט, יש כאלה שהפסיקו להגיד, ואלה שאומרים, אז כמעט זה לא עובר בלי איזה בדיחה או איזה יערת על הרקע שמישהו אומר, מה אתה אומר עליהם, על חיילים, אתה מתפלל וכל זה. זה, אני חושב שזה דבר מסוכן מאוד. זה הרבה יותר גרוע מכל דבר אחר שהיה לנו עד עכשיו. ולכן, מה שקרה בחורבן בית המקדש, מה שנחרב שם, זה לא נחרבו המוסדות השלטון, ולא נחרב הבניין, זה לא עניין היה. אלא כמו שחזרנו מהם, יצא בת קול ואמרה, בית שרוף שרפת, בית חרוב חרבת. זה כבר היה חרוב. מה שהחריב בית המקדש זה לא טיטוס. זה התחושה הפנימית שלנו, שיהודי אחר הוא זר לי. שאני והוא זה משהו אחר. הניכור הזה ביניהם, שהגיע, זה חז"ל מבטאים את זה במילים, שנאת חינם. זאת ככה הם אומרים, מי שהחריב בית המקדש, אומר גמרא בגיטין, זה שנאת חינם פנימית. ברגע שאנחנו מתנקרים מהחילונים, ממדינה, מהכל, אז זה כמו שנאת חינם. אז זה דבר הכי מסוכן, אנחנו כבר היינו במצב כזה. במצב כזה מדינה קרסה, הכל נעלם. והיום, מה שקרה אחרי עמונה, אני חושב שזה מה שגרם לציבור דתי-לאומי, מין תחושה פנימית כזאת של התנקרות ממדינה. וזה צריך להפסיק, זה צריך לצאת מזה. זה דבר הרבה יותר גרוע, הרבה יותר מסוכן מכל מה שיש אחר, כל סכנות שהיו לנו עד עכשיו. אנחנו צריכים להגיד לאחים החילונים שלנו שאנחנו ודאי מחכים להם. הם יכולים לחזור בתשובה, והם יכולים לבוא ולהצטרף לעשייה האידיאליסטית של ציבור דתי-לאומי היום מייצג אותה. ואנחנו לא התייאשנו מגאולה, יש לנו לאן ללכת, יש לנו לאן לשאוף, יש לנו אידיאלים שלמענם אנחנו מוכנים למות. ואנחנו לא נוותר על הגבעה 357 ולא עליה ולא על גבעתיים. אנחנו לא נוותר על ניצרים כמו שלא נוותר על תל אביב. לא נוותר. לנו יש, יש, יש אידיאולוגיה, לנו יש אידיאלים, יש למה להאמין, ואנחנו מזמינים ציבור דתי, ציבור חילוני, מזמינים אחים שלנו להצטרף אלינו, ואנחנו אומרים להם דלת פתוחה. תחזרו בתשובה, תבואו גם, איך שאתם חילונים, אני לא אומר חזרו בתשובה דתית. תחזרו בתשובה במה שאתם עושים על, על ההתנקרות לארץ ישראל, לתושבים של ישראל, תפסיקו את זה, תבואו, יש לאן לחזור. עוד שנייה אחת, ואני חושב שזה הרעיון של, אתה שאלת מה לעשות, אז כשאתה, כשיש, אני יודע, יש כל מיני יום כוחות פועלים, פנים אל פנים, אני חושב שזה מה שצריך לבוא ולהגיד להם. אנחנו לא משכנעים אתכם שאנחנו צודקים, אנחנו לא רוצים לשכנע אתכם לחזור בתשובה, אנחנו לא, אנחנו אומרים לכם רק דבר אחד, אנחנו אחים. אחים. אנחנו לא זרים זה מזה. זה מה שיש לעשות. והעיקר הדבר זה התחושה הפנימית. כל ההיסטוריה שיש לנו זה הכל רק השתקפות למה שקורה בפנים, בתוך הנפש הלאומית שלנו. זה מה שקובע, זה מה שמכתיב את ההיסטוריה. זה מה מתרחש בנפש הלאומית. ולכן אני חושב שלא צריכים ללכת ללחם עם הילה הזאת שהיא אכזרית על בניה, אלא צריך להציל את הילד, להציל את הוולד, להציל את התינוק הזה, שהוא נקרא, שהוא הגאולה. אנחנו צריכים לבחור ולהחליט שאנחנו לא רוצים היום את דרקון שיציל אותנו, אלא רוצים להיות אנחנו, הציבור דתי-לאומי, הוא יהיה נשר. הוא אותו נשר שברגע האחרון תופס את הוולד ומעלה אותו מעלה. אני חושב שזאת הכוונה גם, אולי פה זה הרעיון של, שאפשר לסיים בדברי התורה, בדברים. כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף, יפרוס כנפיו, ייקחהו, יישאהו אל עברתו. זה הרעיון. זה מה שאני חושב שצריך, זה היחס צריך להיות עכשיו למצב שאנחנו נמצאים בו כעת. טוב, נעצור כאן.